ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבבטר דף קוף סמך ה. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה, סוגיית הגמרא לידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל ארבע שורות מראש העמוד. פותחים עם ציטוט מהמשנה, רבי שמעון גמליאל אומר, הכל כמנהג המדינה. אנחנו ממשיכים להתייחס לגט מקושר, גט פשוט, ובצד, בשוליים, מן הצד, כתבנו תחת הכותרת נושא, במה חולקים תנא קמא ורבי שמעון גמליאל בעניין הכנת גט פשוט וגט מקושר, מאחר שכולם מסכימים שהולכים בתר אחר מנהג המדינה. הגמרא, רבי שמעון בן גמליאל אומר, הכל כמנהג המדינה, שואלת הגמרא בתמיהה ותנא קמא לית ליה מנהג מדינה. תשובה, אמר אביי, ונשים לב שיש פה תשובה ארוכה, והתמיהה, אולי רק נחזור על זה, ברגע שיש מנהג בענייני ממונות, בהכנת שטרות, אז ודאי פועלים כפי המנהג. אם מנהג המקום זה להכין שטר פשוט, אז לא מכינים שטר קשר, שטר מקושר וכן ההפך. אז באיזו נקודה חולקים התנא קמא ורבי שמעון גמליאל? רבי שמעון גמליאל מדגיש שהכל כמנהג המדינה, אז בטח התנא קמא מסכים עם זה. אז הגמרא עונה, אמר אביי, באתרא דנהיגי בפשוט, ואמר לי, בן אדם שזקוק להכנת שטר מבקש משליח אביב לי פשוט, וזל עבד לי מקושר, והשליח עשה אחרת. קודם כל יש מנהג שכל השטרות מכינים אותם כשטרים פשוטים, הוא ביקש תעשה לי פשוט, והוא השליח עשה מקושר כפידע. זה מצד המשלח, הוא מקפיד שיעשו פשוט, וכל שינוי הוא פוסל את השטר. ואם מדובר בגט אישה למשל, והוא מגרש אותה בגט מקושר במקום כזה אחרי הוראות כאלו, היא לא תהיה מגורשת. עוד נקודה, נהיגי במקושר ומלא אבי בלי מקושר. אם מנהג המקום זה להכין שטרות מקושרות, והבקשה הייתה תכין שטר מקושר, ויעזר לה ולי פשוט, כפילה אותו דבר. כי פליגי, מתי יש מחלוקת בין תנא קמא ורבי שמעון גמליאל? באתרא דנהיגי בפשוט ומקושר, מקום ששני המנהגים נוהגים אותם, ואמר לי עביד לי פשוט, והמשלח ביקש תעשה לי שטר פשוט, ועזר לעבד לי מקושר, והשליח עשה משהו יותר כרוך ביותר תרחה, יותר כבד, שמחייב יותר השקעה. שוב פעם, הבקשה הייתה לעשות משהו קל, והוא עשה מקושר, וזה אגב לא בניגוד מנהג אותו מקום. כאן יש מחלוקת בין תנא קמא ורבי שמעון גמליאל. מה סבר כפילא? לפי תנא קמא, הבקשה היא דווקא. אם הוא התבקש לעשות פשוט, אין מקום להכין מקושר. למרות שזה לא מתנגד בבחינת עובדה, זה לא מתנגד למנהג של המקום. אבל לפי תנא קמא, אם הבקשה הייתה לעשות קל, והשליח עושה משהו אחר, יש להבין שהבקשה הייתה דווקא כפידה, וכפי שהסברנו מקודם, אם עושים ההפך ממה שהוא התבקש, אז השטר אינו שטר, זה לא יעיל. ומור סבר, רב שמעון גמליאל הוא בדעה, שבנסיבות כאלו יש להבין את דברי המשלח, אביב לי פשוט, כמה שמכונה מראה מקום הוא לא. הוא נותן לו אפשרות לבצע את הבקשה בדרך הקלה. אבל היה עוד יותר מרוצה אם הוא יעשה את זה בדרך הקשה יותר, בדרך שכרוך ביותר תלחה. יש לנו כוכבית ברשב"א מימוד, כלומר מראה מקום הוא לא, שאם תורך לא לכתוב מקושר, יכתוב פשוט. ומי הוא אם יכתוב מקושר, תפי ניחלה, שרי מנהג המנידה בשניהם. זה, המושג הזה שמראה מקום הוא לא, עכשיו יהיה נושא המשך הגמרא, אמר רביי, רבי שמעון גמליאל ורבי שמעון ורבי אלעזר, כולו סביר עלו, מראה מקום הוא לא. עוד פעם, בקשה שמנוסח בדרך נגיד יחסית קלה, ויש אופציה, יש אפשרות לבצע את השליחות באופן שכוך ביותר תרחה, עצם הבקשה לא צריכים לקחת אותו כדווקא, כפידה, אלא מראה מקום הוא לא, הוא מאפשר לשליח לבצע את הבקשה באופן קל יותר. אבל אם הוא מחליט לעשות את זה באופן יותר כרוך בתרחה, יותר כבד, גם זה יתכבד. עכשיו נראה את השיטות האלו, איפה כל אחד אמר את הדבר הזה, את דברו. רבי שמעון גמליאל הדאמרן, אמרנו את זה כבר עכשיו, זה בסוגיה שלנו, שהכנת שטר פשוט, או בקשה להכין שטר פשוט, במקום ששני הם נוהגים, מקושר ופשוט, הבקשה לעשות פשוט הוא בגדר מראה מקום הוא לא, אבל אם השליח עושה את זה בתרחה יתרה, בדרך הכבדה יותר, עוד יותר טוב. רבי שמעון דאתנן, כאן מדובר באדם מקדש את אישה באמצעות שליח. רבי שמעון אומר, אם יתאר לשבח, הרי זו מקודשת. מדובר פה אדם שרוצה להתחתן עם אישה, הוא אומר, יתקדשי לי בכסף, והשליח נותן לה מטבע זהב. היא מקודשת. למה? כי הבקשה להתקדש בדינר, שם מטבע, דינר של כסף, הוא כסף הרי יותר זול מהזהב. והוא, השליח, נגיד, התאה אותה לשבח, שהוא נתן לה דינר זהב, עוד יותר טוב. ברשב"א מימור הוא נותן את הרקע, אם הייתה לשבח בקידושין, האומר התקד שלי בדינר של כסף ונמצא של זהב, אנחנו נדלג על הקטע בסוגריים, הייתה לשבח, היינו מראה מקום, מתרצה בשל כסף. המשלח, החתן, הוא הסתפק בשל כסף, וכל שכן בשל זהב, ומתקדשת על ידי שלוחה מוקמינה להתם. הייתי צריך לדייק פה, היא שלחה שליח כדי לקבל ממנו את הכסף קידושין, והוא אמר, בסדר, אני אתן לשליח שלה כסף, התקד שלי בכסף, ושליח מגיע אליה ומתברר שהוא נותן לה דינר של זהב, היא מתקדשת. נמשיך בגמרא. רבי אלעזר דתנן, האישה שאמרה, התקבל לי גיתי ממקום פלוני. זו אישה שעומדת להתגרש, והיא שולחת שליח שלה לקבל את הגט, והיא מציינת מקום, וקיבלו לה ממקום אחר, והשליח קיבל את הגט מהבעל, אבל ממקום אחר ממה שהיא ציינה. תנקם אומר פסול, גט הוא לא כשר, שכי יש לה קפידה פה, היא לא רוצה להתבייש במקום אחר. היא ציינה מקום שהיא מוכנה להתבייש בזה שהיא מתגרשת, אבל לא במקום אחר. רב אלעזר מכשיר, וכאן הרשב"א אומר, רב אלעזר מכשיר, תסבר מראה מקום הוא לא, לטרוח ללכת בשבילה עד אותו מקום, ואם יחפוץ ללכת יותר, תבוא עליו ברכה. זה שהיא אמרה לשליח וצינה מקום מסוים, זה היה כדי להקל על השליח. אם השליח רוצה לטרוח ולהגיע למקום אחר שכרוך אפילו ביותר תרחה, לה אין בעיות בזה, אין לה בעיה, והיא מתגרשת. הגמרא מסבירה את המחלוקת תנא קמא מור סבר כפידה. תנא קמא סובר שציון מקום מצידה לשליח זה כפידה, ומור סבר מראה מקום הוא לא רב לזר, הוא התכוון רק להקל על היא התכוונה רק להקל על השליח בזה שציינה מקום, אבל לא למעה, לא להפוקי מקום אחר לקבלת הגט. המשנה בהתייחסות להבדינים בין השטרות, שטר פשוט, כתוב פשוט שכתוב בו עיד אחד, זה פסול, ומקושר שכתוב בו שני עדים, פסול. בשלמה, מקושר שכתוב בו שני עדים, פסול, זה שהמשנה ציינה את הדין הזה, איצטריך, זה מאוד חיוני שאנחנו נשמע את זה מהמשנה, כי לבד לא היינו מגיעים למסקנה הזאת. סלקה די תחמינה, הייתי לבד חושב, אוי, הוא בעלמה כשר, בדרך כלל שני עדים כשרים. זה מכשיר את השטר, הכנה מכשר, גם במקושר, שני עדים יהיה כשר. כמה שמלן זה פסול, המשנה מלמדת ששטר מקושר ש... בו מופיעים רק שני עדים, הוא פסול. אלא פשוט שכתוב בו עד אחד, המשנה שמלמדת ששטר פשוט שנחתם בו רק עד אחד, וזה פסול, ששטר כזה הוא פסול, פשיטה, כולם יודעים את זה. זה בגדר מה שנקרא זיל קרי בי רבה, הפסוק אומרת על פי שניים עדים יקום דבר. מה זה עד אחד? אז זה פשוט, מה אני צריך משנה ללמד שפשוט, ששטר פשוט שכתוב בו רק עיד אחד הוא לא שטר קשר, זה ברור. אמר אביי, לא נצריכה, מה שהמשנה מלמדת עיד אחד פסול, תאפילו עיד אחד בכתב ועיד אחד בפה. יש נגיד הלוואה התפצה, מלווה יושיק כספים ללווה, ויש שטר שמעיד על כך ובו חתום עד אחד, יש עוד אחד שמעיד על הלוואה אבל לא חתום בשטר, הוא מעיד את זה על פה. אביי אומר שמה שהמשנה אומרת עד אחד פסול, גם מצב כזה הוא פסול. לא סומכים על שטר לגבות מלקוחות, לא נוצר שיעבוד נכסים כדי לאפשר למלווה לגבות מאלו שלקחו נכסים מהלווה אחר התאריך של ההלוואה, אלא זה נחשב מלווה על פה, והדין אומר שמלווה על פה גובה רק מבני חורים. מה זה בני חורים? הם הנכסים, השדות, הנדלן שמוחזק בידי הלווה, לא מה שהוא מכר לאחרים. המימר אכשר בעד אחד בכתב עד אחד על פה. המימר סובר אחרת לגמרי, שלפי הרשב"ם שטר כזה הוא שטר חזק לגמרי אפילו לטרוף מלקוחות. אז יש כאן לפי הבעיה מובן מה המשנה באה ללמד, שעד אחד בשטר פשוט פסול אפילו במצב שיש עוד עד אחד, יש שני עדים אבל הוא לא חתום בשטר. אמר לי רב אשי לעמי מבעד הבאי מי, אתה אומר שזה קשה, שטר קשה, מה אתה לא לוקח בחשבון שיטת הבאי שזה פסול? אמר לי לא שמיע לי, כלומר לא סבירה לי. אמר מה, אני לא מקבל את עמדת הבאי. טוב, אז לפי הבאי אנחנו נתנו הסבר למשנה למה היה צורך ללמד שעד אחד בפשוט הוא פסול, ואלה שואלת אומה עליו אדם מימר, ואלה קשיה. אנחנו ממשיכים בעמוד ב' מתניתין. המשנה שלנו חסר הסבר לפי המימר, הרי המשנה כותבת עד אחד בפשוט הוא פסול, הרי זה פשיטה, בזמן שאתה המימר אומר שעד אחד בכתב ועד אחד על פה הוא קשר, אז מה המשנה באה ללמד? תשובה. נשים לב שיש כאן תשובה ארוכה. נתחיל את התשובה ואחר כך נתייחס למבנה המשך הגמרא. הכמה שמלן דשניים במקושר כעיד אחד בפשוט. המשנה כתבה דבר שהוא מובן, מה שקראנו פשיטה, אבל הוא בסיס או בסיס ללמד על מקושר. כאילו מי הדין הזה של עיד אחד בפשוט שהוא באמת פשיטה, אנחנו נוכל ללמוד על דין שניים במקושר. מה הטעם פסולה דאורייתא, כמו שעיד אחד בפשוט הוא לא עובד מדאורייתא. הפסוק אומר לא יקום עיד אחד באיש, עיד אחד הוא אפס, הוא לא מועיל בכלל בעניין נגיד לחייב ממון או קביעת ממון, הוא אפס מבחינה זו. אז גם שניים, אף החנמי גם שניים במקושר הוא פסול דורייתא. מה הכוונה פסול מדורייתא? הרשב"ם בשורה שלישית רביעית מראש העמוד, מרב שניים שבמקושר הטילו עליו חכמים פסולה דורייתא, ואם גט, אם מדובר בשטר מקושר, גט מקושר שיש בו רק שני עדים, אינה מגורשת. ואם שטר מלווהו אינו טורף ממשעבדי. אבל אם יש שם עד אחד בעפה, אם עד אחד החתום בשטר, אז יהיה השטר קשה לגמרי דמצטרפין. אוקיי, אז המאמר גם כן, אז יש לו את ההסביר להופעת המשפט עד אחד בפשוט פסול, והוא נמצא במשנה כדי, כפי שאמרנו עכשיו, ללמד על שניים במקושר. עכשיו יש קטע ארוך עד המשנה שמאופיין על ידי מבנה מאוד מאוד ברור וחוזר על עצמו מספר רב פעמים. בצד בשוליים תחת הכותרת מבנה יש לנו צורת בית, וזה מסמל לשאלה פה, שאלה שיפנו לרבי ירמיה. גם אגב תשימו לב למספרים 1-4, 4 לשונות. במה לשונות כוונה כמו גרסאות, במה שאלו חבריה את רבי ירמיה. יהיה גם בצורה הפוכה תגובותיו. נשים לב שמאחד עד שלוש אותה תגובה חוזרת על עצמה. אנחנו כעת נתחיל את הקטע, תגמרה, שורה שלישית מראש העמוד, תדע דשלחו מטעם. דשלחו מטעם חבריה לרבי ירמיה. עד אחד בכתב, עד אחד על פה, מהו שהצטרפו? בדיוק הנושא שראינו, מחלוקת בין אביי והמימר, זה שהשאלה הזאת נשלח לרבי ירמיה. יש קטע שבסוגריים, אם נדלג עליהם, אנחנו נראה את תשובה שלו. אחרי הסוגריים נראה הרחבת השאלה וכאילו הסבר שני צדדים לשאלה, ואחר כך תשובת או תגובת רבי ירמיה. בצד יש לנו כוכבית והוא מתייחס לסוגריים. סוגריים אלו והבאים אחריהם בשתיים ובשלוש, זאת אומרת בתים מספרים שתיים ושלוש, אחרי כל בית גם יש קטע בסוגריים, מיועדים הקטעים בסוגריים מיועדים לשם דילוג. שאלות הללו הם בסגנון א' או דילמה ב', כלומר הגמרא מעלה את השאלה לפני הסוגריים ונותנת את שני הצדדים אחרי הסוגריים. בתוך כל אחד מהסוגריים הללו הגמרא תגיד אליבא מי שאין צורך לשאול השאלה. כדי להקל על הבנת המהלך עד בית מספר 4, יש רקע מאוד מסוים שנדרש, וזה מאוד יעזור לנו בכך שנלמד קודם את הרשב"ם, שהוא מביא את הרקע שיעזור להבנת הגמרא. אז מה שאנחנו רואים עכשיו בתחילת הקטע שבסוגיים, רק שורה אחת, הגמרא אומרת בקשר לשאלה הזאת של עיד אחד בכתב ועיד אחד על פה, האם יש צירוף, האם אפשר לצרף אותם להיות כמו כאילו שניים חתומים בשטר, אליבא דתנא קמא דרבי יהושע בן קורחא לא תיבאי אלך. אין צורך להעלות את השאלה הזאת לפי התנא קמא דרבי יהושע בן קורחא. עכשיו, מי זה התנא קמא? איפה רואים תנא קמא ורבי יהושע בן קורחא? הגמרא כאן יוצא מהנחה שאנחנו מכירים את הברייתא שמצוטט במסכת סנהדרין, ובכך מיד נלמד את הרקע. ורק לשים לב עוד פעם, רבי יומי ישאל שאלה, עיד אחד בכתב עיד אחד על פה, מה יש שתצטרפו? מיד אחרי הסוגריים הגמרא נותנת את שתי האפשרויות, ורואים שניים בכתב ושניים על פה, עוד מסרפר ועיד אחד בכתב ואין לך להרפא לא מסרפין, או דרמה לא שנה. זה רואים שני צדדים השאלה, אנחנו כמובן נחזור על זה. אבל הגמרא אומרת שאין צורך לשאול שאלה הזאת לפי אחד משתי דעות בתנאים. אז מי הם ומה אמרו? מיד לרשב"ם יש לנו כוכבית ברשב"ם, אליבא דתנא קמא דרבי יהושע בן קורחא וכו', פלוטאי בסנהדרין פרזה בורר דתניא. ויש כאן, אנחנו בגמרות המסומנת שלנו, גם ברש"י פה סימנו מסגרת שממסגר הברייתא. כתוב לעולם אין עדותן מצטרפת עד שיהיו שניהם כאחד. אם יש איזו אירוע, הלוואת כספים למשל, וצריכים שני עדים להעיד על ההלוואה, הם שניהם לפי התנא קמא צריכים לראות ביחד, לא בזה אחר זה. רבי יהושע בן קורחא אומר אפילו בזה אחר זה, גם אם עד אחד ראה את ההלוואה, וכאילו יש, בוא נגיד, איזה חלון שהוא הסתכל מהחלון וראה מובן מהווה כסף לשמעון, אחר כך שמעון הסתכל דרך אותו חלון ודרך חלון וראה את ההלוואה, למרות ששניהם לא ראו בבת אחת, בכל זאת הם יכולים להצטרף לעדות. יש המשך למקור שיהיה לנו צורך להתייחס אליו אחר כך, אבל בינתיים הרישה של המקור עם המחלוקת הנעים תנא קמא ורבי יהושע בן קורחא, הם חוקים בעצם ראיית העדות, עצם המאורע שעליו הם מעידים. האם יש צורך לשניים לראות את זה, את המאורה בבת אחת, או גם בזה אחר זה מספיק. הסיפה מדבר על משהו אחר, ונקרא המשך המקור. ואין עדותן מתקיימת בבית דין, וכאן אולי נציין שאפילו אם הם ראו את זה בבת אחת, זה לא מספיק, עד שיעידו שניהם כאחד. שניהם צריכים להופיע בבית דין, ויעידו זה אחר זה באותו מעמד. רבי נתן אומר, שומעים דבריו של זה היום, וכשבוא חברו למחר, שומעים דבריו. לפי רבי נתן, לא צריכים להעיד בבת אחת. עכשיו נחזור לגמרא. שאלנו, מה הדין בעדות אחד בכתב ואחד על פה? האם מצטרפים לחשב שני עדים שחתמו בשטר? אליבא דתנא קמא דרבי יהושע בן קורחא לא תיבאי אלך. אין פה מקום לשאול השאלה לשיטתו, למה? אפילו שניים בכתב, או שניים על פה, זה או שניים בכתב או שניים על פה, לא מצטרפי. הם לא מצטרפים, למרות שהם חותמים ביחד, אם לא שראו את שניהם כאחד, את המעשה המקורי, את המאורע. אז הוא, אצל התנא קמא שלי, או בשום מקורך, האפשרות לצירוף הוא מוגבל. אלא כי תיבה לך אליבא דרבי יהושע בן כורחה. ועכשיו הגמרא מרחיבה. שניים בכתב ושניים על פה הוא דמצטרפי, אם הם ראו, אפילו אם הם ראו בזה אחר זה, אבל הם מצטרפים כי הם מעידים באותה צורה. אבל עד אחד בכתב ועד אחד על פה לא מצטרפי. ורק רוצה לציין שזה לא יהיה כמו אביי, או דילמה לא שנה, או זה לא משנה אם צורת העדות היא שונה. רבי ישוע בן כורחה הוא מאמץ את השיטה של צירוף, הוא אומר שגם אם הם ראו בזה אחר זה מצטרפים, וגם אם הם מופיעים בעדותם בצורות שונות, בסך הכל יש שני אנשים שמעידים על אותו דבר. זה הם, לפי דילמה, האפשרות השנייה, כן מצטרפים. שלח להו, רב יומיה עונה, עם איזו פתיחה יפה, אומר, אני איני כדאי ששלחתם לי, זה בביטוי של ענווה, אלא כך דעת תלמידכן נוטה, שיצטרפו. וזה לא, זה יהיה כמו זה יהיה כמו המאמר שאמר בעד אחד בכתב ועד אחד בפה הוא כשר, הוא לא כמו אביי. כך תשובת רבי ירמיה. עכשיו אנחנו ממשיכים עם נקרא לזה גרסה אחרת. אמר אגב עד כאן זה היה המאמר שהציג את הדברים, וכמובן מאחר שזה המאמר, זה דווקא הוא הציג את זה, וזה יוצא כמו שהוא סובר, שעד אחד בכתב ועד אחד על פה מצטרפים. אמר לי, עכשיו רב אשי מגיב למאמר, והם היו בסוף עמוד הקודם, בסוף עמוד, ראינו רב אשי מפנה שאלה לאמימר, ואמימר ענה לו, וגם פה אמימר אמר מה שהוא אמר, ורב אשי אומר אחרת, אמר לי, ענן, אחי מתנינן לה. אנחנו גורסים את הדו-שיח בין רב יומיה והחבריה בצורה כזאת, ו... ומכאן לא יהיה קושיה או סיבה להקשות על אביי שאמר שאין מצטרפים במקרה של עד אחד בכתב ועד אחד על פה. אז מה הגרסת רב אשי? תשלחו לחבריה לרבי ירמיה שניים שעידו, אחד בבית דין זה, זאת אומרת עד אחד בבית דין זה ואחד בבית דין זה, מהו שיבוא בית דין אצל בית דין ויצטרפו? אז כאילו בסך הכל בין שני בתי הדין שמעו עדות משני אנשים, האם צירוף כזה יכול להיות? ושוב פעם אנחנו רואים קטע בסוגריים, אחרי הסוגריים יש הרחבת השאלה א' בצורת אותה צורה א' או דילמה ב' שני הצדדים. אבל כמו שאמרנו מקודם, נמשיך בסוגריים, אליבא דתנא קמא דרבי נתן לא תיבאי לך, ראינו אותו ברשב"ם בקטע שבמסגרת, לפי התנא קמא של רבי נתן אין פה מקום לשאול שאלה דאפילו בחד בית דינה נמי לא מצטרפי, שני עדים אם הם לא מידים ביחד, הם לא מצטרפים אפילו בתור אותו בית דין. פה הם לא העידו ביחד כי העידו בשני בתי דינים. אז אין כאן מקום לשאול את השאלה, אלא כי תיבה הלך על איבוד רבי נתן. השאלה שהחברה יעלו לרבי ימיה, בעניין אל אחד בבית דין זה ואל אחד בבית דין אחר, ניתן לשאול את השאלה, יש פתח לשאול את השאלה לפי רבי נתן. נמשיך. בחד בית דינה הוא דמצטרפי, מה שרבי נתן אמר ששומעים דבריו של זה היום כשחברו מחר שומעים דבריו, זה הכל טוב יפה אם זה באותו בית דין, אבל בדרי בית דינה לא מצטרפי, או תלמד לא שנה, גם בשני בית הדין יש אפשרות לצירוף. ושלח לו, זה רבי יומי ענה, אני איני כדאי שאתם שלחתם לי, אלא כך דעת תלמידכם נוטה שיצטרפו. תשימו לב, הדגשנו עם קבקו והביטוי שיצטרפו, זה משותף לגרסאות האלו, אבל פשוט דיברו על דברים שונים לגמרי. אז לפי הגישה של רב אשי בסיפור של רבי יומיה והחבריה, הם לא דיברו בכלל על הנושא של אחד בכתב ואחד על פה. נמשיך בגמרא. מור בר חיה אמר, אחי שלחו לי שניים שעידו בבית דין זה וחזרו ועידו בבית דין זה, מהו שיבוא אחד מכל בית דין והצטרפו? האם דיינים מבית דין זה ודיינים מבית דין זה יכולים להתחבר להיות בית דין שיפסקו על על השאלה שבו כל בית דין דן בנפרד? אבל בפני כל בית דין באמת העידו שניים. יש ברשב"ם מהו שיבואו בית דין זה אצל בית דין אחר לצרף עדותן ששמעו וישפטו לפי העדות. אז יש כאן עניין של צירוף בתי דין אחרי שכל בית דין שמעו עדות בנושא מסוים. הגמרא ממשיכה, אליבא דרבי נתן לא תיבאי לך. אין פה מקום לשאול לפי רבי נתן. למה? השתה עדים מצרפינן דיינים מבאי. זה יותר פשוט להבין צירוף של בתי דינים מצירוף של עדים. בית דין הוא נגיד כוח חזק יותר. אלא כי תיבאי לך אליבא דתנא קמא דרבי נתן, עדים הוא דלא מצרפינן. כך ראינו מקודם בברייתא שהובא בה רשב"ם, שעדים אם הם לא מעידים ביחד הם לא מצטרפים, אבל דיינים מצטרפינן, או דיומה לא שנה, או כמו שעדים אינם מצטרפים גם בתי דינים אינם מצטרפים. שלח להו רבי יומיה ענה להם, אני איני כדאי שאתם שלחתם לי, אלא כך דעת המלחם נותר שיצטרפו. רבין אמר, אחי שלחו לכאן, לא שאלה של צירוף בכלל, אלא משהו אחר. מה גרסת רבינה? הכי שלחו לי שלושה שישבו לקיים את השטר. שלושה כוונה בית דין שבאים לאשר חתימות שטר, והיה אישור בפניהם. לאחר שעדים העידו שהחתימות האלו הם חתימות ידינו, מה קרה? הוא מת אחד מהם, אחד מהדיינים, אחד מהשלושה מת. ובין העדות על החתימות למה שאנחנו צריכים, אנחנו צריכים אישור בית דין שהם כותבים שהם היו שלושה והעידו בפניהם העידים. אבל הם לא יכולים עכשיו לכתוב שהם שלושה כי מת אחד מהם. אז מה עושים? צריכים למכתב, כאן השאלה, האם הם צריכים לכתוב במותיו תלת אבינה וחד ליטוי, אנחנו היינו שלושה בשעת קבלת העדות על אחת אמות, ועכשיו אחד איננו, הוא מת, או לא צריכים לכתוב את זה. ברשבם דיבור מתחיל, הוא מת אחד מהם לאחר שידעו העדים על חתימת ידם בפני שלושה, ואין קיום השאר אלא בשלושה דברים בית דין לקבל העדות, ואחד ליטוי דלא מתחזי כשקרה, מהי דכתיב ברישה במותיו תלת אבינה. הם יכתבו שאנחנו שלושה היינו ואנחנו מאשרים שהעדים העידו על חתימות ידם, אבל הצורך לכתוב אחד ליטוי הוא כדי להימנע ממה שמכונה מחסי כשיק הזה, נראה כשקר. אם רואים שתי חתימות, מה אתה אומר שהיינו שלושה ביחד? איפה השלישי? ובסופו לא נחתמו אלה שניים. אז האם יש צורך לגלות, לאשר את העובדה שאחד איננו, אחד מת? הגמעונה, או רבי יומיונה, שלחנו, אני איני כדאי שאתם שלחתם לי, אלא כך דעת תלמידכם נוטה, שצריכים למכתב במותבת הבינה, הנה הוא שלושה, ואחד היתו ועכשיו אחד איננו, ובזה מובן למה מופיעים רק שתי חתימות מצד הדיינים. ועל דע, איילוהו לרבי יומיונה בבי מדרשה. הרשב"ם אומר על דע אלו שהשיב להם כהוגן דאפקוהו, במוקדם במסכתנו בדף חפקים ולעמוד ב', הם הוציאו את רבי ירמיה מבית המדרש. למה? ששאל שלא כהוגן, רגלו אחת של אוף שהתרחק מהשובח, רגלו אחת חוץ לתחום ורגלו אחת בתוך התחום. הרשש מאיר שהגרסה היה צריך להיות רגלו אחת חוץ לחמישים אמה ורגלו אחת של העוף בתוך חמישים. והוא שאל שאלה וזה הרגיז את החכמים, ועדה אפקוהו מבי מדרשה בפרק לא יחפור. זה פרק שני של מסכתנו בדף חפקים ולמוד ב', ואשתהו דיילו. ועכשיו בסוגיה שראינו עכשיו, אמנם יש ארבע לשונות, אבל הוא השיב להם בצורה נכונה, בצורה עם ענווה לדעתי. אז זה הרשים את החכמים, ואמרו עד כאן ההוצאה שלנו מתחומנו, בואו נזמין אותו חזרה לתוך בית המדרש. מה היה הבעיה בשאלה המקורית שלו, רק לא אחת חוץ לתחום אחר בפנים? עיין שם בתוספות דף חף גימול עמוד ב'. לפני שנתקדם במשנה, נסתכל בשוליים, יש לנו נושא מבנה עם פס כפול, הדגשת, אנחנו מדגישים פה זוזין מאה. איך ליישב סתירות בסכומי כסף הכתובים בשטר? המשנה, כתוב בו בשטר מלווה זוזין מאה דינון סילין עשרים, אין לו אלא עשרים. מאה זוז זה גם מאה דינר, זוז ודינר אותו דבר. ובמפה שנקרא סלע יש ארבע זוזין, ארבע דינרים. שטר שכתוב בו שהייתה הלוואה של 100 זוז, אם לא, אם אין תוספת או אין, כאילו אין המשך, אנחנו מעצמנו אומרים 100 זוז, זה 25 סלעים. סלע זה, שוב פעם, זה שם של מטבע. אבל פה יש איזו סתירה, אומר שהייתה הלוואה של 100 זוז, שהם 20 סלע. אז כמה מלווה יכול לגבות? אין לו אלא 20. למרות ש100 זוז זה 25 סלעים, לא, הוא יכול, לא יכול לגבות מעבר ל-20 סלעים. עוד דוגמה. זוזין 100, דינון טלטין סילין. הלוואה של 100 זוז, שהם 30 סלעים. או, 30 סלעים זה, זה אפילו יותר מהשווי של 100 זוז. אין לו אלא מנה כסף. מה זה מנה כסף? זה 100, מנה זה 100 זוז או 25 סלעים. אז בשתי המקרים האלו רואים שבעל השטר, מה שנקרא ידו על התחתונה, הוא, יכולת תביעה שלו הוא ה, לפי הפחות. עוד לשונות, זוזין דעינון ונמחק. פשוט כתוב, הייתה הלוואה של זוזין שהם, ולא מופיע את השווי בסלעים, זה פשוט נמחק, נמחק המספר שנכתב אחרי המילה דעינון. אז רק רואים שבן אדם יובה זוזין לשון רבים, אבל כמה לא כתוב, כי זה נמחק. כמה הוא יכול לגבות? אין פחות משתיים כסף. הוא יכול, המשמעות של זוזין זה לא פחות משתיים, כי זה לשון רבים. אז לא פחות משני זוז מטבעות של כסף. פה, מילה, דוגמה אחרת, סלעין דעינון ונמחק, אין פחות משתיים. דיוקונות, עוד סוג מטבע, דיוקונות, דעינון ונמחק, אין פחות משתיים. כתוב בו מלמעלה מנה ומלמטה 200. מלמעלה 200 ומלמטה מנה. יש בתחילת השטר כתוב סכום אחד, בהמשך השטר יש בכתיבת או בניסוח שטרות, אז אנשים חוזרים על האירוע, על הפועל, על הסכומים, חוזרים על זה בתוך כדי ניסוח השטר. אז יש הקטע בהתחלה וקטע שבהמשך שנקרא פה למטה. מה קובע אם יש סתירה בין הסכומים? המשנה קובעת, הכל הולך אחר התחתון. מה שכתוב מאוחר בשטר, ובתנאי שזה לא מדובר בשיטה אחרונה, בשורה אחרונה, שמשם לא, אנחנו לא אמורים ללמוד שום דבר, אז דיברנו על זה בדפים קודמים, אבל ההמשך המאוחר שבשטר זה מה שקובע. אם כן, למה כותבים את העליון? תשובה, שאם תמחק אות אחת מן התחתון, ילמד מן העליון. כעת רואים סימון חדש, צורת כתר, ובצד בשוליים כתבנו שתי ברייתות, אחד לבא כסף, שתיים לבא זהב, על הסבר משמעות ביטויים שונים בעניין סכומי כסף הלוואה. אז זה הנושא של הברייתות האלו, משמעות ביטויים שונים בעניין סכומי כסף הלוואה. הפס הכפול תפקד להבליט את הביטוי או המילה אימה, עם הצעות חילופיות. אנחנו גם כן מדגישים בצורת מעוין רבי אלעזר. נתחיל בגמרא. תנו רבנן, כסף, הוא אמר בשטר, יש עדות שכסף לבא פלוני מפלוני, כמה הוא חייב? אין פחות מדינר כסף. אם כתוב כסף דינרין ודינרים כסף, אין פחות משני דינרים כסף. דוגמה שלישית, כסף בדינרים, אין פחות מבשני דינרים דהב. דהב זה זהב, כסף. את כמה כסף יכול אדם לרכוש, לקנות בשני דינרים זהב, זה מה שהוא יהיה חייב לשלם. כסף בדינרים. ברשב"ם, שלוש שורות מהסוף, כסף בדינרים אין פחות משני דינרים זהב כסף. דכסף בדינרים משמע כסף לבא פלוני מפלוני שווה שני דינרים של זהב. וכדי מפרש לכמן שכתוב כסף בדינרי, זה יהיה בהמשך הגמרא, יהיה שינוי קל, אבל אנחנו כבר רואים שאות אחת בניסוח יכול לשנות את התמונה מקצה לקצה. משמע בדינרי זהב, אבל בדינרים היינו שני דינרים של כסף. זה בעזרת השם, זה יתבהר בהמשך הגמרא, אבל מיותר להדגיש את החשיבות של דיוק לא רק במילים וכמובן משפטים שלמים, אלא אפילו אותיות בודדות יכולים לשנות את ההבנה מקצה לקצה. ואם תרשו לי רק מילה מעבר לסוגיה, כמה אדם צריך להיזהר בניסוח דבריו בתקשורת בין אנושי, הדברים האלו יכולים להיות מכשול, במיוחד שמדובר באנשים שבאים נגיד ברקעים שונים עם הדגשים שונים בניסוח דבריהם וכולי וכולי. אבל ואני יודעתי לימוד התלמוד, לימוד השס, מדגישה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם החשיבות של לשון, של ניסוח ודיוק, דיוק אפילו באותיות. נחזור לגמרא. בינתיים קראנו ברייתא עם נגיד שלוש דוגמאות, עכשיו נצטט. אמרנו כסף אין פחות מדינר כסף. שואלת מה אם כתוב כסף ואין מה נסקה, אולי מדובר על חתיכת כסף, לא מטבע. אמר רב אלעזר דכתוב במטבע. שואלת מה ואין מה פריטי, פריטי הם מטבעות מנחושת. אמר פאפה באטרה דלא סגי פריטי דקספה, או הייתי צריך לדייק קצת, סליחה, נחזור על זה. פריטי הם מטבעות קטנים ביותר, בדרך כלל הפריטי הם באמת מנחושת. אז שואלת הגמרא שאלה, אתה אומר הברייתא קבעה שאם כתוב מטבע כסף זה לא פחות מדינר כסף, אולי מדובר בפריט כסף, זאת אומרת מטבע קטן מדינר, קטן בהרבה מדינר כסף. אז הפאפא עונה מדובר פה במקום דלא סגי פריטי דקספה, זה מקום שזה לא הולך, פשוט מתנהגים מסחר, נוהגים במסחר בפריטי של כסף. תנו רבנן דהב, אמרנו מקודם דהב ודהב זין מתחלפות, אז דהב אין פחות מדינר זהב. דהב דהב דינרין, ודינרין דהב אין פחות משני דינרין דהב. דהב בדינרין אין פחות מבשני דינרים כסף דהב. הרשב"ם בסוף העמוד, זהב בדינרים אין פחות משווי משווה שני דינרים של כסף, אותו זהב שלווה כמה זהב שווי של שני דירים כסף כמו שכמה דירים משמע של כסף אז יש גם הבדל גדול בין אם כותבים דהב בדינרין בניגוד לכסף בדינרין בכסף בדינרין אמרנו שזה זה שווי כסף שניתן לרכוש משני דינרים זהב זה הרבה כסף יחסית פה זה כמות של זהב שניתן לרכוש משני דינרים של כסף זה מעט אמרנו דהב אין פחות מדינר דהב אימא נסקה חתיכת זהב כתוב סך הכל דהב אז אולי זה משהו חייב חתיכת זהב אמר בלעזר תכתב מטבע כתוב מטבע זהב אז זה מה שדובר בברייתא ולכן אין פחות מדינר שם מטבע של זהב אנחנו ממשיכים בדף קוף סמך וו ואימא פריטי זה שוב פעם דוגמה של מטבע קטנה אולי נכון כתוב מטבע דב אולי מטבע לא דינר אלא פריטי פריטי דב לא עבדי אינשי זה בכלל לא עושים בשום מקום זה שונה בשונה לפריטי דקספר שאמרנו שזה מדובר בברייתא ההיא מקום שלא נוהגים לא נוהגים מסחר בפריטי של כסף אבל כשמגיעים לפריטי דבר זה פשוט דבר שלא קיים אנחנו נשאיר המשך הסבר המקור לשיעור הבא הרי הגענו לדף חדש ובעזרת השם נתחיל משורה שנייה מלמעלה בפעם הבאה זה כמובן ציטוט מסוף עמוד הקודם עד כאן שיעורנו להיום